השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת אמו של אחד הלומדים, מרת חנה עליה השלום, בת הרב הצדיק רבי שמואל, זכר צדיק לברכה. נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתה. כל מי שרוצה להקדיש שיעור וממש בזכותו יצא עוד שיעור לאור, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו לומדים את דף צדיק וב במסכת יבמות. נתחיל במשנה בעמוד א', נסיים בשורה העשירית בדף הבא. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל 29 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים, וכל אחד נושא אחר לגמרי. בחלק הראשון נראה עוד מקרה של אדם שחשב שאשתו מתה והתחתן עם אחותה. בחלק השני נחזור לדיני ייבום. אז החלק הראשון, כהמשך למשנה הקודמת, כאמור, עוד מקרה שבו אדם חשב שאשתו מתה והתחתן עם אחותה, רק שהפעם הוא לא עשה את זה רק פעם אחת, אלא עשה את זה ארבע פעמים. כלומר, מדובר כאן שיש סך הכל חמש נשים, כמו בשוטנשטיין, בואו נקרא להם א', ב', ג', ד' ו-ה', והקשר ביניהם הוא כזה, א' וב' אחיות מהאבא, ב' ג' אחיות מהאימא, ג' ד' גם כן אחיות מהאבא, וד' ה' שוב אחיות מהאימא. באתר ובחוברת יש לנו סרטוט של זה, אבל נגיד את זה עוד פעם, זה לא באמת מסובך. לא' וב' יש אבא משותף, לב' וג' אימא משותפת, ג' וד' אבא משותף, ד' וה' אימא משותפת, ונשים לב שיוצא שכל אחת קרובה רק למי שלידה באותיות, אבל בדילוג אחד הן כבר לא קרובות בכלל, כלומר, לא' וג' אין שום קשר, לא אבא משותף ולא אימא משותפת, כנל ב' וד' וכנל ג' וה'. אלה החיות, ועכשיו מה שקרה זה שבא ראובן והתחתן עם כל האחיות, אחת אחרי השנייה, כל פעם כי הוא חשב שהקודמת מתה, ואז התברר שלא. מה התברר? אז כאן יש שני מקרים. במקרה הראשון מה שהתברר זה שהכל היה טעות, בעצם כולם חיות, אף אחד לא מתה. לעומת זאת במקרה השני, באמת א' כן מתה לפני שהוא התחתן עם ב', אבל כל השאר לא מתו. אלה המקרים, ועכשיו נראה את הדינים. והעיקרון של הדינים בשני המקרים דומה, וזה שתמיד אנחנו הולכים לסירוגין. כלומר, כן, לא, כן, לא, כן, לא וכו'. כלומר, במקרה הראשון הוא התחתן עם א', וזה כמובן תפס, כי למה לא? היא סתם אישה. אחר כך כשהוא מנסה להתחתן עם ב', אחות של א' מהאבא, זה כמובן לא תופס, כי היא אחות אשתו. אז א' כן, ב' לא. אחר כך כשהוא ניגש לג', זה כבר כן תופס, כי ג' היא לא אחות של א', היא רק אחות של ב', וב' הרי לא תפסה, ממילא ג' היא לא אחות אשתו, כי ב' לא אשתו. אז ג' כן תפסה, וממילא אם ג' כן תפסה, אז ד' לא תפסה, כי ד' אחות של ג', ואם ד' לא תפסה, אז ה' כן תפסה, כי אמנם ה' אחות של ד', אבל ד' כאמור לא תפסה, היא לא אשתו, אז אם ה' הוא כן יכול להתחתן. אז כך יוצא שא' כן, ב' לא, ג' כן, ד' לא, ה' כן. כן לא, כן לא, כן, זה במקרה הראשון שכולם בעצם חיות. במקרה השני, הכל זז מקום אחד קדימה, כי במקרה השני, כשהוא התחתן עם ב', מסתבר שא' באמת נפטרה כבר. אז א' תפסה, וגם ב' תפסה, כי כאמור א' כבר נפטרה לפני זה, ומכאן ממשיכים עם אותם סירוגין. כלומר, אם ב' כן, אז ג' לא, כי אחות של ב', ואם ג' לא, אז ד' כן, כי שוב, אמנם ד' אחות של ג', אבל ג' לא אשתו, אז ד' כן יכולה להיות אשתו, ואם ד' כן, אז ה' לא, כי אחות של ד'. כלומר, שוב, א' כן, ב' כן, ג' לא, ד' כן, ה' לא. זה במקרה השני, כלומר שוב, בשני המקרים אנחנו פשוט הולכים לסירוגין, כן לא, כן לא וכו'. עד כאן הדינים בשני המקרים, זה במשנה. בגמרא יש על המשנה שאלה קטנה מבחינת הניסוח, וזה למה במקרה השני כתוב בעל השנייה לאחר מיטת הראשונה. הרי גם במקרה הראשון הוא חשב שהוא בעל לאחר מיטת הראשונה. אז מה מיוחד במקרה השני? מסבירה הגמרא, התשובה מתבקשת. ההבדל הוא שבמקרה השני הוא לא רק חשב שהראשונה מתה, אלא היא באמת מתה. ולכן זה משנה את הדין, ועד כאן החלק הראשון של השיעור. החלק השני, עדיין באותה משנה, מעביר אותנו כאמור לנושא אחר לגמרי, וזה ייבום של קטן, או בעצם לא רק ייבום, אלא כל המעשים שקטן עושה בקשר ליבמה, כלומר ייבום או חליצה, מאמר או גט. עכשיו נקדים שמדאורייתא קטן נמצא במצב מוזר. נניח שיש לנו את ראובן ושימון, ראובן גדול ונשוי, ושימון קטן, ואז ראובן נפטר בלי בנים, אז מצד אחד, האלמנה של ראובן נופלת לייבום לפני הקטן שימון, אבל מצד שני, מהתורה שימון לא יכול לעשות כלום עד שהוא יהיה גדול, כי אין לו דעת. כלומר, מצד אחד הוא מצריך ייבום, מצד אחד הוא לא יכול לעשות ייבום עד שהוא יהיה גדול, ולכן מדאורייתא היא בעצם צריכה לחכות לבר מצווה שלו, ואז הוא יוכל לייבם או לחלוץ. זה מדאורייתא, כך לפי התוספות. אבל באו רבנן ואמרו שזה נכון אם הוא ממש קטן, אבל אם הוא כבר הגיע לגיל 9, שבגיל הזה הביאה שלו נחשבת כבר ביאה, אז אם הוא בא עליה, יש לזה משמעות, ולא רק זה, עוד מעט נראה שגם מעשים אחרים שלו, כלומר חליצה, מאמר, גט, אולי גם להם יש משמעות, זה באופן כללי הנושא של החלק הזה. את הדיונים בחלק הזה נחלק לשלושה סעיפים. בשביל הסעיף הראשון, בואו קודם כל נזכר מהם אותם מעשים שאנחנו מדברים עליהם. אז כמו שלמדנו בדף נון, יבם יכול לעשות ליבמה ארבעה מעשים שונים, שניים מדאורייתא, שניים מדרבנן. מדאורייתא זה כמובן ייבום או חליצה, מדרבנן זה מאמר וגט. מאמר זה תקנת חזל שלפני שהוא בא אליה בשביל ליבם אותה, הוא קודם כל מקדש אותה, הרי את מקודשת לי וכולי, כמו באישה רגילה. גט זה שאם הוא באמת עשה למאמר ואז הוא מתחרט, אז עכשיו הוא צריך גם לעשות לחליצה וגם לתת לגט בגלל המאמר. עכשיו, למדנו שם שאם יש כמה צורות או כמה אחים ואחד מהם עשה אחד מהמעשים האלו, בין אלו שמדאורייתא, בין אלו שמדרבנן, ובזה פסל אותה לשאר האחים. עכשיו, אם הוא עשה מעשה דאורייתא, אז זה מובן, אם הוא ייבם אותה, אז כמובן עכשיו היא אשתו, והיא נאסרת על השאר, גם כאשת איש, גם כאשת אח. אם הוא חלץ לה, אז גם כן, למדנו שברגע שאחד חלץ, היא נאסרת גם עליו וגם על שאר האחים. זה אם הוא עשה מעשים דאורייתא, אבל גם אם הוא עשה רק מעשים דרבנן, כלומר עשה למאמר, או אפילו נתן לגט, למרות שזה לא הגיוני, כי הוא עוד לא עשה למאמר, בכל אופן, הוא נתן לגט, שני המעשים האלו אוסרים אותה על שאר האחים. אם הוא נתן לגט, אז היא גם נאסרת גם עליו, הוא כבר לא יוכל לייבם אותה. זה מה שלמדנו שם, שמעשה של אחד מהאחים לאחת מהאנשים פוסלים את כל השאר. עכשיו, מה יקרה אם בכל זאת אחד מהאחים אחר כך כן יבוא וגם יעשה מעשה? אז אם הראשון עשה מעשה דאורייתא, ייבם אותה או חלץ לה, אז למעשה של אח אחר כבר אין משמעות. זהו, נגמר הסיפור. אבל אם הוא רק עשה מעשה דרבנן, כלומר נתן לגט או מאמר, ובזה הוא פסל אותה רק מדרבנן על שאר האחים, אם אח אחר יבוא ויעשה מעשה דאורייתא, אז יש לזה משמעות. אם הוא יעשה מעשה דרבנן, ראינו שהמחלוקת, האם יש לזה משמעות או לא. נזכיר את זה עוד מעט עוד פעם בהמשך. עד כאן התזכורות, ועכשיו חזרה לנושא שלנו, קטן בן 9, שלמרות שהוא לא אמור לייבם, בכל זאת ייבם. כאמור, יש לנו לגבי זה שלושה סעיפים. בסעיף הראשון נראה כמה משמעות יש לפעולה של הקטן, ונבדוק את זה על ידי מצב שבו יש קטן מול גדול. כלומר, רובן נפטר, ויש לו שני אחים, שמעון שהוא רק בן 9, ולוי שהוא גדול. והשאלה היא, מה הדין עם שניהם, גם שמעון הקטן וגם לוי הגדול, עשו מעשה? אז אומרת המשנה, זה תלוי מי היה ראשון. אם שמעון הקטן היה ראשון, אז הוא פוסל תחילה, כלומר, באמת הוא פוסל אותה על שאר האחים, אבל כיוון שהוא רק קטן וזה רק דרבנן, אם יבוא אחרי זה אח אחר וגם יעשה מעשה, אז הוא יפסול אותה גם על שמעון הקטן. עכשיו אנחנו אומרים את זה בכוונה בצורה קצת עמומה, כי עוד בעת בגמרא נראה באיזה מעשה בדיוק מדובר כאן. בכל אופן, זה אם שמעון הקטן היה ראשון. אם לוי הגדול היה ראשון, אז לוי פוסל אותה על שמעון, ושמעון לא פוסל בסוף. כלומר, גם אם שמעון הקטן אחרי זה יבוא ויעשה מעשה, אז למעשה שלו כבר אין משמעות. זה מה שכתוב במשנה. עוד פעם, שמעון פוסל תחילה, אבל לא פוסל בסוף. כלומר, אם שמעון ראשון, הוא פוסל את לוי, אבל לוי עדיין גם יכול לפסול אותו. מצד שני, אם לוי ראשון, שמעון לא יכול לפסול אותו. שמעון הקטן לא פוסל בסוף. עד כאן מה שכתוב במשנה, ועכשיו נראה לגבי איזה שני דיונים. דיון אחד זה על מה בכלל מדובר כאן. איזה מעשה עשה שמעון שהוא פוסל תחילה ולא פוסל בסוף? אז בהווה אמינא הגמרא מבינה שמדובר כאן שהוא ייבם אותה, כלומר הוא בא עליה, ועל זה אמרה המשנה שהוא פוסל תחילה אבל לא בסוף. כלומר עוד פעם, אם הוא בא עליה הראשון, אז בזה הוא פסל אותה על לוי, ואם אחרי זה לוי גם יעשה מעשה הוא יפסול אותה גם על שמעון, בכל אופן שמעון יכול לפסול אותה על לוי אם הוא בא עליה הראשון. אבל אם לוי הגדול עשה מעשה ראשון, למשל עשה במאמר, אז אחרי זה שמעון כבר לא יכול לעשות כלום, כי הוא קטן והאח הגדול הקדים אותו, וגם אם יבוא עליה כבר אין איזה שום משמעות. זה מה שהגמרא מבינה בהתחלה, אבל מקשה הגמרא מברייתא של רב זביד שאומרת שזה פשוט לא נכון. אם הקטן בא עליה, אז הוא כן פוסל גם בסוף. כלומר, אם לוי הגדול קודם עשה למאמר, ובזה פסל אותה על שמעון, ואז בכל זאת, אחרי המאמר של לוי, שמעון הקטן בא עליה, הוא פוסל אותה על לוי. אז לא יכול להיות שמעשה שהמשנה מדברת עליו זה ביה, אלא אומרת הגמרא, אתה צודק. באמת צריך לחלק בין אם הקטן רק עשה למאמר או אם הקטן בא עליה. אם הוא רק עשה למאמר, אז אם הוא היה ראשון, הוא פוסל אותה על לוי. אם הוא היה שני אחרי לוי, אז כבר אין לזה משמעות. זה מה שהמשנה אמרה כשאמרה שהוא פוסל בתחילה, אבל לא בסוף. לעומת זאת, אם הוא בא עליה, אז הוא פוסל אותה גם בסוף. כלומר, גם אם לוי עשה מאמר ראשון, ורק אחרי זה בא שמעון הקטן ובא עליה, הוא פוסל אותה על לוי, וזה מה שאמרה הברייתא, וגמרא מסדרת את זה גם במשנה על ידי חסורי מחסרה. ועד כאן השלב הראשון, ורק שימו לב שיוצא לנו כאן חידוש די גדול לגבי הכוח של קטן, שא', הביאה שלו יכולה לפסול אפילו בסוף, אפילו שהגדול כבר עשה מאמר, בכל זאת הביאה של הקטן פוסלת, ומהמשך הגמרא עולה שחזל בעצם תקנו שביאה של קטן היא כמו מאמר של גדול, שניהם עושים איזשהו קניין מדרבנן ויש להם משמעות, זה לגבי הביאה. ובית, לא רק שלביאה של קטן יש משמעות, אלא גם למאמר שלו יש משמעות, וזה כבר חידוש עוד יותר גדול, כי מילא לומר שלביאה שלו יש משמעות, זה אפשר להבין, כי בכל זאת הוא בן 9, ביאה שלו נחשבת כבר ביאה, ובשביל ייבום לא צריך דעת, אז אפשר להבין שחזל אמרו שיש לזה משמעות, אבל לומר שהמאמר שלו יש משמעות, כלומר שכשהוא אומר הרי את מקודשת, גם לזה יש משמעות, אפילו שהוא קטן ואין לו דעת, ואם הוא היה עושה ככה לסתם אישה ודאי שזה לא היה תופס בכלל, בכל זאת כאן יש לזה משמעות, אמנם היא עוד לנשואה לו, היא עדיין צריכה לחכות שהוא יגדל, אבל בכל זאת זה כן תופס מבחינת זאת שזה פוסל אותה אם הוא היה ראשון על שאר האחים, זה חידוש גדול, ועד כאן השלב הראשון, שוב, מאמר של קטן פוסל רק אם הוא היה ראשון, ביאה של קטן פוסלת בין בתחילה ובין בסוף, גם אם הוא היה שני. זה היה השלב הראשון. בשלב השני נתמקד במאמר. כאמור, אמרנו שמאמר של קטן, אם הוא היה ראשון, פוסל את האישה על שאר האחים, ולגבי זה נראה שלושה דברים. דבר אחד זה קושייה לחידוש הזה, ותירוץ. דבר שני זה חיזוקים לחידוש הזה, ודבר שלישי זה דיון קצת צדדי יותר בדעת רבי מאיר. אז דבר ראשון, קושייה לחידוש, זה מברייתא שמשווה בין גדול לקטן, והיא אומרת שלגדול יש ארבעה מעשים שמשפיעים, ייבום, חליצה, מאמר וגט, ואילו לקטן יש רק מעשה אחד, ייבום, כלומר ביאה. אז הנה אתה רואה שלמאמר שלו, לכאורה אין משמעות. עונה הגמרא, לא. הברייתא דיברה רק על מעשים כאלו שיכולים להשפיע בין בתחילה ובין בסוף, שבזה באמת רק ביאה של קטן משפיעה גם בסוף, אבל זה לא סותר את זה שמאמר של קטן כן פוסל בתחילה, אם הוא היה ראשון. אז זה דבר ראשון, הקושייה והתירוץ. דבר שני זה שני חיזוקים לחידוש הזה, אחד מהאמוראים ואחד מהתנאים. מהאמוראים זה רב תחליפה ברבימי שאומר בפירוש שלקטן יש מאמר, ורב יהודה בשם שמואל מוסיף שלא רק שיש לו מאמר אלא גם יש לו גט, שזה עוד יותר חידוש. כלומר שגם אם הפעולה שהקטן עשה ראשון זה לא שהוא נתן למאמר אלא נתן לגט, גם בזה הוא פוסל אותה על שאר האחים. זה החיזוק מהאמוראים. בתנאים זה בעוד ברייתא, נקרא לזה ברייתא ג', זה רבי מאיר שאומר בפירוש שלקטן יש גם מאמר וגם גט. עד כאן הדבר השני, החיזוקים. הדבר השלישי זה דיון בתוך דעת רבי מאיר, וזה קושייה בין מה שרבי מאיר הרגע אמר בברייתא ג', שלקטן יש גם גט, לבין מה שהוא אמר בברייתא אחרת, ברייתא ד'. עכשיו, ברייתא ד' לא מדברת על גט של קטן, אלא על חליצה של קטן, של זה עוד לא דיברנו, אבל מהניסוח של רבי מאיר לגבי חליצה, יש כאמור קושייה על מה שהוא אמר לגבי גט. אז מה כתוב שם בברייתא ד'? אז קודם כל בואו נזכיר שיש לנו ארבעה מעשים שצריך לדבר עליהם, וזה ייבום וחליצה, מאמר וגט. בינתיים לגבי קטן דיברנו על שלושה מהם, אמרנו שייבום, כלומר ביאה, משפיעה בין בתחילה ובין בסוף, מאמר וגט רק בתחילה, על חליצה של קטן בינתיים עוד לא דיברנו, וכאמור על זה מדברת ברייתא ד'. אז מה הדין בחליצה של קטן? אומרת הברייתא שזה מחלוקת קיצונית. מצד אחד תנא קמא אומר שאין לה שום משמעות, לא בתחילה ולא בסוף, מצד שני רבי מאיר אומר שהיא כן פוסלת בין בתחילה ובין בסוף. כלומר, היא בעצם כמו ייבום, וזה גם הגיוני, כי גם ייבום וגם חליצה זה מעשים מדאורייתא, אז לכן לפי רבי מאיר, הדין שלהם אותו דבר, הם פוסלים בין בתחילה ובין בסוף. זו המחלוקת לגבי חליצה. עכשיו, למה זה קשה על מה שרבי מאיר אמר לגבי גט של קטן שהוא פוסל בתחילה? הקושייה היא בגלל הניסוח של רבי מאיר שם בברייתא ד', כי כשרבי מאיר שם אמר שחליצה של קטן משפיעה, מה שהוא אמר זה שחזל עשו שחליצה של קטן היא כמו גט של גדול, כלומר היא משפיעה בין בתחילה ובין בסוף. עכשיו, לכאורה, אם לפי רבי מאיר גם לגט של קטן יש משמעות, אז למה כשהוא בא לדמות את חליצה למשהו, הוא קפץ ישר לגט של גדול, שיגיד שזה כמו גט של קטן, שגם יש לזה משמעות לפי רבי מאיר? זו הקושייה. שיה, ועונה הגמרא תשובה מתבקשת, נכון, גם לגט של קטן לפי רבי מאיר יש משמעות, וגם לחליצה של קטן יש משמעות, אבל בכל זאת אין להם אותו כוח, גט של קטן משפיע רק בתחילה, ואילו חליצה של קטן לפי רבי מאיר משפיעה בין בתחילה ובין בסוף. לכן כשרבי מאיר דימה את זה לגט, הוא לא דימה את זה לגט של קטן, אלא לגט של גדול, בשביל לומר שזה משפיע בין בתחילה ובין בסוף. זו התשובה באופן כללי. עכשיו, בסוגריים תשאלו, רגע, איך הוא מדמה את זה לגט של גדול? הרי לכאורה גם לגט של גדול, אם זה לא היה המעשה הראשון, אלא השני, כלומר שהראשון נתן גט, ואז בא השני וגם נתן גט, לכאורה גם אין איזה משמעות. אז למה רבי מאיר מדמה את חליצה לזה? אומרת הגמרא, שלוש שורות לפני סוף עמוד א', זה לא נכון. לגט אחרי גט יש משמעות, ולכן רבי מאיר מדמה את חליצה לזה, כי גם חליצה של קטן, אפילו שזה אחרי משהו אחר, יש איזה משמעות. איך לגט אחרי גט יש משמעות? אז לפי חכמים שם, הם באמת אומרים את זה במפורש, שגט אחרי גט יש משמעות, כלומר אם אח אחד נתן גט, ובזה הוא פסל אותה גם על עצמו וגם על שאר האחים, ואז בא עוד אח וגם נתן לגט, זה גם כן נחשב גט, והנפקמינה של זה היא שעכשיו היא תהיה אסורה לא רק עליו, אלא גם על הקרובים שלו. בקיצור, לגט אחרי גט יש משמעות, אבל כאמור, זה דווקא כשמשניהם באותה דרגה, שניהם גדולים או שניהם קטנים, אבל גט של קטן אחרי מעשה של גדול, אין לו משמעות, אבל חליצה של הקטן, כאמור לפי רבי מאיר, גם כשהיא שנייה, יש לה משמעות. אז לפי רבנן שם זה מובן, לפי רבן גמליאל שם, שאומר שלגט אחרי גט אין משמעות, גם זה לא נכון, כי אין איזה משמעות כשזה שניהם באותה דרגה, קטן אחרי קטן או גדול אחרי גדול, אבל גדול אחרי קטן יש לזה משמעות, ולזה רבי מאיר דימה את החליצה, שאפילו שזה חליצה של קטן, ואפילו שזה אחרי מעשה של גדול, יש לחליצה הזאת משמעות. זה היה בסוגריים איך בדיוק גט משפיע גם כשהוא שני, ולזה רבי מאיר דימה את החליצה. ולסיכום, מעשה של קטן, אם הוא ייבם אותה, זה פוסל בין בתחילה, בין בסוף. אם הוא עשה מאמר או גט, זה פוסל רק בתחילה ולא בסוף. אם הוא עשה חליצה, לתנקמה זה לא עושה כלום, לא בתחילה ולא בסוף. לרבי מאיר, זה פוסל בין בתחילה ובין בסוף. ועד כאן הסעיף הראשון של החלק השני של השיעור. הסעיף השני זה במשנה הבאה, בשורה הראשונה בעמוד ב', וכאן הנושא זה ביאה של קטן אחרי ביאה של קטן. האם לביאה השנייה יש משמעות? ולגבי זה נראה במשנה, רישה וסייפה. ברישה מדובר על יבמה אחת ושני אחים, בסייפה מדובר על אח אחד ושתי יבמות, כלומר שתי צורות. כלומר, ברישה מדובר שיש אישה אחת שנפלה ליבום, ויש שני אחים שיכולים ליבם אותה, שניהם קטנים, והם באו אליה אחד אחרי השני, הראשון ודאי פסל אותה על השני, השאלה היא האם השני פוסל אותה לראשון, זה ברישה. בסייפה זה מקרה הפוך, שיש רק אח אחד קטן, ויש שתי צורות שנפלו ליבום, כמובן עקרונית צריך לייבם רק אחת, אבל הוא בעל שתיהם אחת אחרי השנייה, אז כשהוא בעל הראשונה, בזה הוא פסל את השנייה, כי כמובן עושים ייבום או חליצה רק לאחת מהאנשים, השאלה היא האם כשהוא בעל השנייה, בזה הוא גם פסל את הראשונה. אלה המקרים, עוד פעם, ברישה יש שני אחים שבאו על אישה אחת אחד אחרי השני, השאלה אם השני פסל את הראשון, בסייפה אח אחד בעל שתי צורות זו אחרי זו, והשאלה היא האם השנייה פסלה את הראשונה. עכשיו, אם היה מדובר באחים גדולים, אז התשובה היא ברורה. אין ביאה אחרי ביאה. ברגע שאחד מהם בא לאישה, או שהוא בא לאחת מהאנשים, זה ייבום מדאורייתא, ונגמר הסיפור. היא אשתו, ולכל מה שיעשו אחרי זה כבר אין משמעות. זה מדובר בגדולים. אבל אנחנו מדברים על קטנים, שמדאורייתא כאמור, הביאה שלהם לא קונה, אבל החזל תקנו שכן, וכמו שאמרנו, עשו את זה כאילו בדרגה של מאמר, כלומר איזשהו קניין חלקי מדרבנן, והשאלה היא, האם בזה יש ביאה אחרי ביאה? כי הרי הראשון לא קנה לגמרי, אז אולי גם השני יכול לקנות. אז בזה יש מחלוקת. תנקמה אומר, יש ביאה אחרי ביאה בקטן, וממילא השני פוסל גם את הראשון. רבי שמעון אומר, גם אצל קטנים, אין ביאה אחרי ביאה, הביאה השנייה היא חסרת משמעות. זו המחלוקת במשנה. בגמרא יש לנו זה שני דיונים מאוד קצרים. דיון אחד זה ברייטה שבה מקשר רבי שמעון את הנקמה, איך אתה אומר שיש ביאה אחרי ביאה? הרי ממה נפשך? אם אתה אומר שלביאה של קטן יש משמעות, אז הראשונה אמורה לחשב והשנייה לא. מצד שני, אם אתה אומר שהשנייה כן משפיעה, זה כי כנראה לראשונה אין מספיק משמעות, אז לשניה בעצם אין משמעות. איך הגעת למצב ביניים כזה שלביאה יש משמעות, אבל עדיין לא מספיק משמעות, ובכל זאת ביאה נוספת יכולה עדיין גם להשפיע? זו השאלה של רבי שמעון, והגמרא משאירה את זה ככה בשאלה. זה דיון ראשון. דיון שני זה שכאמור במשנה ראינו שני מקרים. ברישה זה שיש שני אחים שבאו על יבמה אחת זה אחר זה, בסייפה זה שיש יבם אחד שבא על שתי צורות זו אחר זו, ובמשנה מחלוקת הנקמה ורבי שמעון היא לגבי שני המקרים. לעומת זאת בן עזאי אומר שצריך לחלק בין שני המקרים, כלומר שבמקרה של הרישה שזה שני יבמים שבאו על אישה אחת, כאן באמת יש ביאה אחרי ביאה. לעומת זאת במקרה של הסייפה שזה יבם אחד שבא על שתי נשים, כאן אין ביאה אחרי ביאה. ולמה? כי במקרה של הרישה, לכל אחד מהיבמים יש איזושהי יכולת לקנות אותה, אמנם קניין חלקי, אבל יש קניין, וכל אחד ישתמש בכוח הזה אחד אחרי השני. לעומת זאת, במקרה של הסייפה, שיש יבם אחד שבא על שתי נשים, הוא בעצם ישתמש בכל כוח הקניין שלו, החלקי הזה, על האישה הראשונה, ולאישה השנייה כבר לא נשאר לו, ולכן שם אין ביאה אחרי ביאה. עכשיו, נעיר בסוגריים, בן עזאי לא באמת אמר את זה על המקרה שלנו של ביאה של קטן, אלא הוא אמר את זה על מקרה דומה לגבי מאמר של גדול. כלומר, אם יש מאמר אחרי מאמר, אלא שכיוון שאמרנו שביאה של קטן שווה למאמר של גדול, לכן הגמרא מניחה שאם בן עזאי אמר את זה על מאמר של גדול, הוא יאמר את זה גם לגבי ביאה של קטן. ועד כאן הסעיף השני, ראינו את המשנה בתחילת עמוד ב'. הסעיף השלישי והאחרון זה המשנה השנייה בעמוד ב', ואת המשנה אפשר לחלק לארבעה חלקים. את החלק הרביעי לא נראה היום, נראה את זה מחר כשנראה את הגמרא על זה. לגבי החלק הראשון, השני והשלישי, נתחיל קודם בחלק השני כי הוא קצר מאוד, ואז נעבור לחלק הראשון והשלישי שהם קשורים אחד לשני. אז החלק השני של המשנה זה גם לגבי קטן, אבל הפעם לא לגבי קטן שמייבם, אלא קטן שנשא אישה בנישואים רגילים. זאת אומרת, המשנה זה לא תופס, בכלל, גם לא מדרבנן, ולכן אם הוא מת, אשתו לא צריכה לא ייבום ולא חליצה, היא פתורה לגמרי, זה המשנה. הגמרא מוסיפה שזה אותו דבר גם לגבי אדם שוטה שניסה לשאת אישה, גם זה לא תופס. זה היה החלק השני במשנה, ועכשיו כאמור לחלק הראשון והשלישי. והנושא שלהם זה מה שנקרא זיקת שני יבמין, ובשביל להבין את זה, נעבור לרגע למשנה בלמד א' עמוד ב', שם המקרה זה שיש שלושה אחים, רובן, שמעון ולוי, לרובן יש אישה, לשמעון יש אישה, ואז רובן נפטר, ושמעון התכוון לייבם אותה, אבל הוא עוד לא הספיק, בינתיים הוא רק עשה מאמר, ואז גם הוא מת. כך שעכשיו שתי אנשים נופלות לייבום לפני האח השלישי, לוי, והדין הוא שהוא לא מייבם אף אחת מהם, אלא חולץ לשתיהן. למה? אז קודם נקדים שאם שמעון לא היה עושה רק מאמר, אלא ממש היה מייבם את אשת רובן, כך שכרגע לפני שהוא מת, הוא נשוי לשתי אנשים, אשתו המקורית ואשת רובן שהוא ייבם, ואז הוא היה מת, אז שתי אנשים היו נופלות ליבום כרגיל אצל לוי, והוא צריך לחלוץ או לייבם לאחת מהם, וזהו. זה אם שמעון היה עושה ייבום של ממש, אבל זה לא מה שקרה, שמעון עשה רק מאמר באשת רובן. עכשיו, מדאורייתא אין בעיה שלוי יעשה ייבום לשתיהן, כי מדאורייתא אין משמעות למאמר ששמעון עשה, כך שכל אחת מהם היא אישה של אח אחר, אשת רובן היא רק אשתו של רובן, אשת שמעון רק אשתו של שמעון, ולוי יכול לייבם את שתיהם. זה מדאורייתא, אבל מדרבנן, כיוון ששמעון עשה באשת רובן מאמר, אז עכשיו לאשת רובן יש סוג של מעמד כפול. מדאורייתא היא עדיין אשת רובן, או אלמנת רובן, אבל מדרבנן, כיוון ששמעון עשה במאמר, אז היא גם סוג של אלמנת שמעון. עכשיו, מה הבעיה עם זה? הבעיה היא שכיוון שלשמעון הייתה עוד אישה, אז יוצא שלשמעון בעצם כביכול היו שתי נשים, האישה המקורית שלו שהיא אשתו מדאורייתא, ואישה נוספת אלמנת רובן שהוא עשה במאמר שאשתו מדרבנן. ועכשיו ממילא, אם נאמר ללוי שהוא יכול לייבם את שתיהן, אז לאנשים זה ייראה כאילו שהוא מייבם שתי נשים של אותו אח, וזה כמובן אסור, אפשר לייבם רק אחת. ויותר מזה, גם אם נאמר לו לעשות חליצה לאחת ויבום לשנייה, גם זה בעיה, כי גם אז אנשים ייתו ויאמרו שכשיש שתי נשים של אח אחד אפשר לחלוץ לאחת ולעשות ייבום לשנייה, וגם זה הרי לא נכון. ברגע שהוא חולץ לאישה אחת של האח המת, גמרנו, שאר הנשים פטורות, הוא לא יכול לייבם אחרי זה אישה אחרת. ממילא, כיוון שזה נראה כאילו ששתי אנשים היו של שמעון, לוי לא עושה ייבום לאף אחת, אלא חולץ לשתיהן. זה הדין שם בדף למד א', ועכשיו חזרה למשנה שלנו. במשנה שלנו יש מקרה די דומה, שוב, רובן, שמעון ולוי, רובן נפטר, ושמעון גם במשנה שלנו עשה משהו שהוא רק מדרבנן, אלא שכאן לא מדובר שהוא עשה מאמר, אלא הוא עשה ייבום של קטן. כלומר, שמעון, בניגוד למשנה שם שהוא גדול, כאן הוא קטן, והוא עשה לה ייבום. וכמו שלמנו לאורך השיעור, ייבום קטן הוא תופס מדרבנן, כמו מאמר של גדול. כך שבעצם גם במשנה שלנו, לאשת רובן נוצר אותו מצב כפול, שמצד אחד מדאורייתא היא אשת רובן, אבל מצד שני מדרבנן היא גם קשורה לשמעון. זה מקרה המסגרת, ועכשיו לגבי זה יש שני מקרים. כאמור, חלק א' במשנה וחלק ג' במשנה. בחלק א', מה שסיפרנו עכשיו, זה בעצם כמעט כל הסיפור. כלומר, שוב, רובן מת, שמעון עשה בה ייבום קטן, כך שכרגע יש לאשת רובן מעמד כפול, ובמקרה הזה לשמעון אין עוד אישה, הרי הוא קטן, לא יכולה להיות לו אישה, ואז גם שמעון מת. ואותה אישה נופלת לפני לוי, ואומרת המשנה, שגם כאן, כמו במשנה שם, לוי לא עושה לה ייבום, אלא רק חליצה. זה מקרה א', ומסבירה הגמרא שזה בעצם הרחבה של אותה גזרה שם. כי הרי שמה, למה הוא לא עושה לה ייבום? לא בגלל עצם זה שיש לה מעמד כפול, זה לא מה שמפריע לנו. מה שמפריע זה שלשמעון הייתה עוד אישה, וזה נראה כאילו שלשמעון יש שתי נשים, ואם הוא יעשה ייבום לשתיהן, אז אנשים ייתו ויחשבו שאפשר לעשות ייבום לשתי נשים של אח אחד, לכן שם גזרו. אצלנו לעומת זאת, כאמור, אין לשמעון עוד אישה, יש רק את האישה של רובן, עם אותו מעמד כפול, מדאורייתא של רובן, מדרבנן גם של שמעון, ומחדש את המשנה שבכל זאת גם אצלנו גזרו שהוא לא עושה לה ייבום, עטו אותו מקרה בדף למד א'. כלומר, אם נתיר במקרה שלנו של אישה עם מעמד כפול לעשות לה ייבום, בסוף יבואו ויתו ויעשו ייבום גם במקרה של דף למד א' כשיש עוד אישה, לכן גזרו כאן כך לפי הריטב"א, ועד כאן החלק הראשון של המשנה. החלק השלישי של המשנה זה אותו מקרה, רק שהפעם לשמעון כן יש עוד אישה. איך יש לו עוד אישה? הרי הוא קטן. אלא מדובר שאחרי שהוא עשה ייבום של קטן לאשת רובן, הוא חיכה כמה שנים, הוא נהיה בר מצווה, והוא נשא אישה, כך שעכשיו הוא בעצם בדיוק באותו מצב של המשנה שם בדף למד א'. יש לו אישה אחת שהקשר שלו אליה זה רק מדרבנן, של ייבום קטן, כי הוא עוד לא בא אליה עוד פעם מאז שהוא התבגר, ויש לו אישה נוספת, האישה השנייה, שהיא נשואה לה מדאורייתא. ואז שמעון נפטר, ואומרת המשנה שבמקרה במקרה הזה, לוי את האישה הראשונה, כלומר אשת ראובן, הוא לא יכול לייבם, כי באמת באותו מעמד כפול וגזרו על זה, אבל את האישה השנייה של שמעון, שהיא נשואה למדאורייתא, כאן בניגוד למה שראינו בדף למד א', אותה הוא כן יכול לייבם. ומיד שואלת הגמרא, ממש באמצע עמוד ב', למה? ויעשו ביאת בן ט' כמאמר בגדול, כלומר, למה במשנה בדף למד א' גזרנו שהוא לא יכול לייבם את שתי אנשים, אלא חולץ לשתיהן, ואילו כאן על אשת שמעון לא גוזרים, והוא מייבם אותה, ורק על אשת ראובן גוזרים, ואותה הוא לא מייבם. ולגבי זה, יש לנו שתי תשובות בהם מוראים, רב מצד אחד, ושמואל ורב יוחנן מצד שני. נתחיל דווקא בהם. אומרים שמואל ורב יוחנן, אתה צודק לגמרי. באמת אין סיבה שיהיה הבדל בין המשנה שם לכאן, בשני המקרים זה בדיוק אותו מצב, שלשימון כביכול לשתי נשים, אחת אשתו מדאורייתא ואחת עם איזשהו קשר מדרבנן, שם זה בגלל מאמר, פה זה בגלל ייבום קטן, אבל זה אותו דבר, וזה שיש הבדל בין המשניות, זה פשוט כי זה מחלוקת תנאים. המשנה שם מרחיבה את הגזרה, והמשנה כאן מצמצמת את הגזרה, אבל אין הבדל בין המקרים. זה שמואל ורבי יוחנן. לעומת זאת, רב אומר, זה לא מחלוקת תנאים, שתי המשנות מסכימות אחת לשנייה, אלא פשוט זה שני מקרים שונים, שם מדובר במאמר, ואצלנו ביבום קטן. ואומנם אמרנו שיבום קטן זה כמו מאמר, אבל זה רק מבחינת הדין, מדרבנן, כך הם גזרו. אבל הרי כאן הנושא זה מה אנשים שרואים יטעו ויחשבו. אז אנשים שרואים מאמר, זה נראה להם ממש כמו קידושים, אז באמת יטעו בין זה לבין קידושים רגילים. לכן גזרו כאן שהוא לא מייבם את שתיהם. לעומת זאת, אנשים שרואים קטן שייבם, אומנם זה תופס מדרבנן, אבל זה לא נראה לאנשים כמו קידושים אמיתיים. לכן כאן לא גזרו שמה יטעו, אלא רק גזרו על אותה אישה עם המעמד הכפול, כי גוזרים על כל אישה מעמד כפול, כמו שאמרנו, זה ההבדל בין שני המקרים לפי רב, אבל כאמור, שמואל ורבי יוחנן אומרים, אין הבדל, אלא פשוט, זה מחלוקת תנאים. עד כאן התירוץ לשאלה על החלק השלישי של המשנה, ובזה סיימנו את עיקר הסעיף הזה של השיעור. ראינו את המשנה השנייה בעמוד ב', קודם ראינו את החלק השני שלה, שאומר שקטן שנשא אישה זה לא תופס, ולכן אם הוא מת, אשתו לא צריכה ייבום וחליצה, ואחרי זה ראינו את החלק הראשון והשלישי של המשנה, לגבי אותה אישה עם המעמד הכפול, כשסיימנו בשאלה למה זה שונה מהמשנה בלמד א', וראינו את שני התירוצים, כששוב, רב אומר שזה בעצם שני מקרים שונים, אבל שמואל ורבי יוחנן אומרים שזה לא שני מקרים, אלא זה מחלוקת תנאים. ועכשיו, בשליש התחתון של עמוד ב', נסיים בסיפור על התשובה הזאת של רבי יוחנן שזה מחלוקת תנאים. וזה שמסופר שרבי אלעזר אמר את התשובה הזאת בבית המדרש, אבל הוא לא אמר את זה בשם רבי יוחנן. ורבי יוחנן כששמע על זה, הקפיד ובאו כמה חכמים לנסות לפייס אותו. קודם רבי עמי ורבי אסי, ואחרי זה רבי יעקב ברידי. רבי עמי ורבי אסי ניסו לפייס אותו על ידי זה שהם אמרו שלא כדאי לחוס. הנה עובדה שפעם היה כעס בין רבי אלעזר לבין רבי יוסי, ובגלל הכעס הזה נקרא בטעות ספר תורה, וזה גרם לזה שבסוף אותו בכנסת נעשה בית עבודה זרה, לא כדאי לחוס. זה היה פיוס של רבי עמי ורבי אסי, אבל רבי יוחנן רק כעס מזה יותר, כי הוא משווה כביכול את היחסים בינו רבי יוחנן לרבי אלעזר, התלמיד שלו, לבין התנאים רבי אלעזר ורבי יוסי, הרי שם הם באמת באותו מעמד, אבל כאן רבי יוחנן הוא הרב של רבי אלעזר, אז רבי אלעזר היה אמור להגיד את זה בשמו. אז זה היה הניסיון הפיוס הראשון שלו עבד. הניסיון השני שכן עבד היה של רבי יעקב ברידי, שאומר הרי גם יהושע, תלמיד של משה רבנו, כל מה שהוא אמר, הוא בעצם אמר בשם משה רבנו, ובכל זאת אנחנו לא מוצאים שעל כל דבר כתוב בספר יהושע, כך אמר לי משה, אלא פשוט כולם יודעים שהוא התלמיד שלו, וממילא ברור שזה ממשה, ואותו דבר גם רבי אלעזר, כולם יודעים שהוא התלמיד שלך, רבי יוחנן, וכל מה שהוא אומר, ברור שזה ממך, וזה באמת פייס את רבי יוחנן, והוא העיר בציניות לרבי עמי ורבי אסי, לכו תלמדו איך מפייסים מישהו, ומסיים את הגמרא ושואלת, למה הוא כל כך הקפיד, למה חשוב לו שיגידו בשמו, כי כשאומרים הלכות בשם מישהו, זה כאילו שהוא עצמו עדיין אומר אותם אפילו אחרי שהוא נפטר, זה נחשב שהוא חי ואומר את אותם דברי תורה, והגמרא מביאה שתי דרשות שמרות את זה. דבר אחד, אומר רב יהודה בשם רב, כתוב בתהילים סמך א', אגורה באוהליך עולמים, כלומר דוד אומר שהוא יגור בו זמנית בשני עולמים, גם עולם הזה וגם עולם הבא, איך זה יכול להיות? אלא הכוונה היא שגם אחרי שהוא ימות ויהיה בעולם הבא, כל עוד ימשיכו כאן בעולם הזה לומר דברי תורה בשמו, זה נחשב שהוא עדיין חי גם בעולם הזה. זו דרשה אחת. דרשה שנייה, כתוב בשיר השירים, וחיכך כיין הטוב הולך לדודי למישרים, דובב שפתי שניו. דורשים שהכוונה היא שגם אחרי שתלמיד חכם נפטר, שפתיו מדובבות בקבר, כלומר כשמדברים דברי תורה בשמו, זה נחשב כאילו שהוא עצמו אומר דברי התורה. ותחילת הפסוק שמדמה את זה ליין, אומרת הגמרא, זה כמו כלי של ענבים תוססים שמספיק להניח להם אצבע וכבר הם עושות רעש מהציסה. ככה גם הרעש של הדברי תורה של אותו תלמיד חכם אפילו אחרי שהוא נפטר. כל זה היה בסוגריים לגבי אותה תשובה של רבי יוחנן שיש מחלוקת עיני בין המשניות. ובזה הגענו לנקודותיים בשורה העשירית בצדיק זין עמוד א'. נשאר לנו רק עוד קצת עד סוף הפרק, אבל את זה נראה מחר. בינתיים נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים. חלקים. במקרה הראשון דיברנו על עוד מקרה שבו אדם התחתן עם אחות אשתו כי הוא חשב שאשתו מתה, כשהפעם מדובר שיש 5 נשים, א' ב' ג' ד' ה', א' ב' אחיות מהאבא, ב' ג' מהאימא, ג' ד' מהאבא, ד' ה' מהאימא, וראינו שני מקרים. מקרה אחד זה שהוא התחתן עם כולם אחת אחרי השנייה והתברר שהכל היה נכון, כולם חיות, אז במקרה כזה זה הולך לסירוגין שהראשונה מותרת, השנייה אסורה, שלישית מותרת, רביעית אסורה, חמישית מותרת. במקרה השני התברר שאשתו הראשונה באמת כן מתה, כך שגם השנייה הייתה באמת מותרת, ואז משם זה ממשיך לסירוגין, שנייה מותרת, שלישית לא, רביעית כן, חמישית לא, וזה היה החלק הראשון. בחלק השני דיברנו על קטן בדיני איבום, הלכנו לפי התוספות שמדאורייתא האיבום שלו הוא חסר משמעות, אבל מדרבנן מגיל 9 זה עושה איזשהו קניין ברמה של מאמר, כלומר קניין מדרבנן, וראינו לגבי זה 3 סעיפים. בסעיף הראשון דיברנו על אח קטן מול אח גדול, כלומר אם שניהם עשו מעשה, האם המעשה של הקטן משפיע, ואמרנו שתלוי מה המעשה. אם מדובר שהוא בעליה, כלומר עשה איבום, אז זה משפיע גם בתחילה אם הוא היה ראשון וגם בסוף, כלומר גם אם האח הגדול עשה קודם מאמר ורק אז הקטן בם, גם אז זה פוסל אותה על שאר האחים. לעומת זאת, אם הקטן לא עשה איבום, אלא מאמר או גט, אז זה רק פוסל אם הוא היה ראשון, כלומר בתחילה. לגבי חליצה, ראינו מחלוקת תנאים, תנקם אומר שחליצה לא משפיעה בכלל, לא בתחילה ולא בסוף. רבי מאיר אמר שזה כמו איבום, שזה משפיע בין בתחילה ובין בסוף, וזה היה עיקר הסעיף הראשון. בסעיף השני, גם לגבי קטן, דיברנו על ביאה אחר ביאה, האם הביאה השנייה נחשבת, וראינו שני מקרים ברישה, באו עליה שני קטנים אחד אחרי השני, בסעיף יש רק אח אחד קטן, והוא בעל שתי צרות אחת אחרי השנייה, והשאלה היא האם הביאה השנייה משפיעה או לא. לגבי שני המקרים, תנקמה אמר, יש ביאה אחרי ביאה, רבי שמעון אמר שלא, בנזי לעומת זאת חילק בין שני המקרים, כלומר, כשזה שני יבמים ואישה אחת, יש ביאה אחרי ביאה, בסעיף שזה יבם אחד עם שתי נשים, אין ביאה אחרי ביאה, זה היה סעיף השני. בסעיף השלישי דיברנו בעיקר על מקרה מעניין של זיקת שני יבמים, והקדמנו ממשנה בלמד א' שיש את רובן, שמעון ולוי. רובן נפטר, שמעון עשה מאמר לאשתו של רובן, ואז גם שמעון נפטר, ואז שתי אנשים, גם האישה של רובן וגם אשתו המקורית של שמעון, נפלות ללוי, והדין הוא שלא מייבם את שתיהם, כי לאשתו של רובן יש מעמד כפול, היא גם מדאורייתא אשתו של רובן וגם מדרבנן קשורה לשמעון, כך שיוצא שכביכול לשמעון יש שתי נשים, גם אשתו האמיתית מדאורייתא וגם אותה אישה שהוא עשה במאמר אשתו של רובן, ולכן גזרו שלוי לא עושה איבום לשתיהם וגם לא חולץ לאחת או מייבם לשנייה, כי אז אנשים ייתו ויחשבו שאפשר לעשות את זה גם בשתי נשים רגילות, אלא הוא חולץ לשתיהן. זה במשנה שם. אצלנו מדובר במקרה דומה, רק שהפעולה של שמעון היא דרבנן לא כי הוא עשה מאמר, אלא כי הוא קטן והוא עשה איבום, וכאמור איבום של קטן זה כמו מאמר, וכאן יש שני מקרים במשנה. ברישה זה כל מה שקרה, ואז גם שמעון מת, והדין הוא שלוי לא מייבם אותה אלא חולץ, והחידוש הוא שכאן אפילו שאין עוד אישה, כך שאין כאן חשש שזה יראה כאילו אפשר לייבם שתי נשים של אותו אחד, בכל זאת גזרו את הוא אותו מקרה. בסעיפה, בחלק השלישי של המשנה, מדובר שיש עוד אישה, כי אחרי ששמעון התבגר הוא התחתן, ובכל זאת כאן לא גזרו על שתי אנשים, אלא רק על האישה של רובן, שאותה לא מייבם, אבל את האישה של שמעון הוא יכול, והגמרא שואלת מה ההבדל, ושתי תשובות, שמואל ורבי יוחנן אומרים שבאמת אין הבדל עקרוני בין המקרים, אלא זה פשוט מחלוקת תנאים. רב לעומת זאת מבדיל בין המקרים ואומר, שם מדובר במאמר, זה באמת יכול לגרום לאנשים לטעות, אצלנו זה רק איבום קטן, זה לא נראה כמו קידושים, ואנשים לא יטעו. וסיימנו בסיפור על זה שרבי לזר אמר את מה שרבי יוחנן אמר, שזה מחלוקת תנאים, אבל הוא לא אמר את זה בשמו, ורבי יוחנן הקפיד עד שרבי יעקב ברידי פייס אותו, ולמה הוא הקפיד? כי כשאומרים בשמו, אז זה נחשב ששפתיו מדובבות בקבר, כל טוב.